עמוד 132. עסקנו בשאלה כיצד להפסיק את הגינוי, גם הגינוי העצמי וגם גינוי הסביבה. אני קורא את זה שוב ברצף כדי שנוכל להתחבר למקום שאליו הגענו. אנחנו ממש שורה שביעית לפני הסוף, אבל לצורך העניין נתחיל מתחת לכותרת כיצד להפסיק. נחבר אותנו לדברים שנאמרו פעם שעברו, אז יקל עלינו להבין את ההמשך. ההתמכרות לבוז ולתיעוב היא התמכרות איומה, כל זה למדנו. תהליך הגמילה נמשך לאורך זמן לא מועד. ננסה לחשוב כמה קשה לאנשים להפסיק לשתות אלכוהול או להפסיק לעשן. על ההתמכרות שבה אנו עוסקים, שזה הגינוי, קשה אפילו יותר להתגבר, והסברנו מדוע ההתמכרות הזו היא קשה יותר, כי היא נוגעת בשורשי הגינוי או הפסילה יותר עמוקים מיסודם שעוזה ועזאל שכתרגו על בריאת האדם. כן, הגינוי הוא יונק בעצם את כוחו מאותו כתרוג יסודי שיש על בריאת האדם, כפי שמוזכר בתהילים, מה אדם כי תפקדנו, אנוש כי תזכרנו, כי מדומני שכך או להפוך, כן, שזה אמרו חז"ל, שזה נוגע לכתרוג העצום שהייתה בשעת בריאת האדם. הכתרוג הזה בא לידי ביטוי, או המשמעות שלו, בא לידי ביטוי גם מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי, האם מוטב שנברא אדם או לא מוטב שנברא אדם, הזכרנו גם את זה, הגיעו למסקנה שמוטב שלא נברא, כן? זה כשלעצמו מבהיל, שהסכימו לפחות על זה, ועכשיו שנברא יפשפש במעשה. כן? הסיכוי היחידי שיש לו להצדיק את בריאתו, זה לפשפש במעשה. משם יונק הגינוי, מכל הפולמוס המתוח הזה מאוד בין מוטב שיברא או מוטב שלא יברא. לכן זה קשה, לכן זה קשה, כן, להיגמל מזה. בראש ובראשונה עלינו להכיר בעובדה שעינוי עצמי לא מביא להתקדמות מבחינה רוחנית. כלומר, עינוי עצמי, למרות הרושם או הדמיון שיש בזה עונג, לפעמים אדם נהנה לגנות את עצמו מכיוון שהוא מרגיש שהוא עושה בזה צדק, כן? אני כזה גרוע. כאילו הנטייה המוסרית שלו היא מופיעה בצורה לא נכונה. הנטייה המוסרית שלו צריכה להופיע באופן נכון, כלומר, נטייה מוסרית, מה היא צריכה לעשות? לשלול את הרע, כן? לשלול את הרע, כן? נטייה מוסרית צריכה להתלבש ולהתביית על הדברים שצריכים תיקון באמת, סור מרע ועשה טוב. במקום זה, הנטייה המוסרית היא מתבייתת, זה משהו אוטו-אמוני, כאילו היא מתקיפה את הנושא שלה בעצמו. כלומר, הנטייה המוסרית תוקפת את קיומו של האדם. כמה אני גרוע, כמה אני לא ראוי, כן? אז יש בזה עונג מסוים, אפשר להבין אותו, יש פה היגיון קצת מופרע, אבל, כן? אבל זה היגיון, זה היגיון. כלומר, אני בעצם מפעיל את המנגנון המוסרי שלי כנגד עצמי. כנגד עצמי. אני, כן? המנגנון המוסרי שבי הוא תוקף אותי עצמי. למה לתקוף את עצמי? כי הרי תראה איך אני מתנהג. תראה את המצב, צורה לי. אז אני תוקף את עצמי. מה יותר מוסרי מאשר לתקוף את עצמי במצב הזה? כן? אחרי שנדמה לי שאני גרוע שבאדם ואני כישלון. מה יותר טבעי מאשר לגנות את עצמי לכך? זה מאוד מוצדק, אני עושה צדק, זה העונג. אבל צריך להבין שלא תצמח לשום תועלת. למה? כי הגינוי עצמי לא מאפשר בעצם התפתחות והתקדמות. אז איזה תועלת תצמח מזה? אתה בעצם מקיף את עצמך בהגדרה שלילית, ממש בהגדרה שלילית, ששוללת את זכות הקיום שלך. עם כל המשמעות הרגשית, המחשבתית, המעשית שזה, אתה קורא לעצמך קבר. קודם כל צריך להבין את הנקודה הזו. שהעונג המפוקפק שיש בגינוי עצמי, הסברנו מדוע, העונג המפוקפק והשקרי הזה הוא חותר תחת הקיום, הפיזי שלי, הנפשי והרוחני, אז זה ממש לא משתלם, כן? יעקב.
יש בזה גם, מעבר לזה שזה לא מועיל לי לעתיד, יש בזה גם פסול, שואל כמו שיש ומשהו מגונה לתקוף ולגנות אנשים אחרים, אז
כאן אנחנו מגנים
את
עצמו. אותו הדבר, אותו הדבר.
עצמו של המעשה יש גם.
אותו הדבר, זה הסיפור על חפץ חיים שגינה את עצמו, כאילו, הוא דיבר על עצמו, הוא קיבל זה. ודאי. מה היה שם? הוא קיבל סתירה. הוא קיבל סתירה. לא כזה גדול. על עצמו. נגיד מה שהוא נתן לו סתירה אפילו. אם אני לא טועה. איך אתה מדבר לחפץ חיים? וזה הוא למד, הוא כתב את זה גם בספרו, שאסור לאדם להגיד לשון הרע על עצמו.
הוא אמר,
כדי
כך גדול, לא שיקר, לא...
כן, הוא ככה, כזה.
למה
הוא מדקדק, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, כחוט השערה, אז כן, אבל פה מדובר על מדרגות גינוי הרבה יותר עמוקות. אז יש בזה גם איסור, כן, מה שכמו שאתה אומר, יעקב, יש בזה גם איסור תורה, איסור הלכתי, כפשוטו. כן, שלא לדבר על ההיבטים המוסריים שיש בזה, שהם מאוד בעייתיים ומזיקים.
אבל אם זה ביני לבין עצמי, אז מה...
זה בעיה, זה בעיה. אתה חוסם, בזה שאתה מגנה את עצמך, אתה חוסם את כוח הטוב שבתוכך. ממה אנחנו חיים? אנחנו חיים רק מדבר אחד, מהטוב שבתוכנו. אנחנו לא חיים על סיפוקים של רע. כשאדם יש לו סיפוק מרע שהוא עושה, הוא לא חי מזה, הוא מת מזה. נדמה לי שהוא חי מזה. העונג הזה יהפך לנגע. השפע הזה יהפך לפשע. הוא סובל מזה. למרות שבאותו רגע הוא מרגיש איזשהו גירוי והנאה יצרית. אבל אחריתו תוגה. דרך ישרה בעיני איש, ואחריתה עדי עובד. בהרבה מהתרבות העכשווית. מבוססת על עונגים שאנשים לא מזהים בהם. לא מזהים בהם את נקודת הארס והרעל. זה תחכום לא רגיל, זה אדום. האדום, האדום הזה. זה תרבות, זה גלות אדום. גלות אדום, ההתמחות שלה. זה בהכנסה של יצר רע בתוך מעטפות כביכול קשרות. גם במזון, במערכות יחסים, גם תרבות הכללי, תרבות הפנאי וכן הלאה וכן הלאה. ולא מרגישים. במציאות היצר, והוא מחרסם ומחרסם, כתולעת, עד שהוא גומר את הבן אדם, עד שהבן אדם מוצא את השמו בשוקת שבורה, כן? זה קודם כל, אתה מגנה את עצמך, אתה בעצם פוגע ביכולת הטוב שלך להופיע, באותו מקור בלתי אכזב, שנקרא נשמה, שהיא רוצה להופיע, והיא רוצה לצבוע את העולם בצבעים נפלאים, של חיוב, של תיקון, של הזדמנות, של אפשרות, של תשובה. זה השפה של הנשמה. זו השפה. עכשיו תחשוב על זה, אדם מגנה, ברגע שהוא פוגש את הדיבור הזה בתוך תוכו. צריך להבין, אדם מגנה, הרי הוא פוגש את הדיבור הטוב בתוך תוכו. יש בתוכו כוח שאומר, לא, לא להתייאש, לא, לא נורא, נשתדל, מצב הרוח ישתפר מחר. עכשיו, מה עושה הגינוי לדיבורים האלה? מה הוא עושה להם? הוא מיירט אותם. הוא פשוט מיירט אותם. זה בבחינת ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. הדיבורים האלו, אגב, כדאי לשים לב, בכנות נפלאה, כל אחד יעשה את העבודה הזו עם עצמו, איך הוא מגיב כאשר דיבורים כאלה עולים בתוכו? כאשר הוא נמצא במצב של ירידה. ויש דיבור כזה שאומר לו, אתה יהודי, אתה טוב, אתה נצחי, אתה בן מלך. מה אתה עושה באותו רגע? שאתה במוד של גינוי. מה אתה עושה בתור רגע? מה אתה עושה לדיבורים? איך אתה פונה לדיבורים האלה? שטיין, שליית, לא מציאותי. אתה לא אומר זה בכל רם, אבל באיזה מנגנון פנימי של לחישת נחש, אתה לוחש לדיבורים האלו, כן? לחישות של לא רלוונטי. לא רלוונטי. יש את זה. לא צריך להיות מגנה גדול בשביל להתייחס לאותם פרקוסי חיים, בשעת נפש, בזלזול, בהתעלמות, לא צריך. זה לא קל להתייחס לדיבורים האלה בכבוד הראוי להם. להתייחס אליהם כדיבורים שהם ממש, ממש דיבורי שכינה. ומי שפונה לדיבורים האלו ומאפר אותם באפר ובז להם, זה ממש סותר פי שכינה. זו השכינה מדברת בשפה הזו של, 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 של לא ייאוש, של תקווה, של אמונה, כן? ברגע שאנחנו בזים ומפנים אופל לדיבורים האלו, אנחנו כסותרים פי שכינה. זה מה שעושה המגנה. הוא מפנה את השטח מאופטימיות. מפנה. אין מקום לדיבורים אופטימיים. זה הכל. ואז הוא מרביץ על עצמו באין מפריע. מגנה, מגנה. כל דיבור חיובי הוא מרחיק, וממשיך לגנות, ממשיך לגנות, עד שהוא סותם את כל מקורות התאוב, הבארות אשר סיתמום פלישתים בימי אברהם אביו. ויצחק חופר את הבארות. חפירת הבארות זה חפירת בארות הטוב, שהפלישתים סתמו אותם, כל התרבויות האלה, מצרים לאחר מכן, סתמו את כל הנביאה של הטוב, 49 שערי טומאה. מה זה מצרים? איזה סתימה של מקורות הטוב? איזה השקפת עולם ותפיסת עולם נוראה, כן, מעגלית, כן, של פסימיזם נורא. זה היה המציאות של מצרים. ואת זה הם פמפמו, ויראו אותנו המצרים. לא יראו לנו דווקא, אלא יראו אותנו, רצו לעשות אותנו רעים, שלא נאמין שאנחנו מסוגלים להיות טובים יותר. זה עיקר המשימה של מצרים הייתה, לקחת את העם הבוטח הזה, את העם המדהים הזה, בני אברהם, יצחק ויעקב, מלאי אמונה, ולייאש אותם מלהאמין ביסוד ראשוני, אלוקים, משגיח, אוהב, זה משהו.
שנאמר, אלחם באנו ועלה מן הארץ.
כן.
מעל הארציות.
כן, כן, יפה, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. פירוש יפה, איפה ראית את זה?
שמעתי.
יפה מאוד, יפה, ועלה מן הארץ, כן, שהוא יתעלה מעל מה שאנחנו מנסים פה לחנך אותו, הוא יתעלה מעל כל זה, כן, ויחשוף את העולם הרוחני, ואז הלך עלינו, הלך עלינו. נכון, נכון. כן, דוד.
בעצם כיפון מחשבתי, עבדות בראש.
גם.
עבדים. לאו דווקא פיזית, הם עבדים נפשית.
כן. הם עבדי תודעה.
עבדי תודעה.
כן, כן.
בגלל זה אולי הם לא מאמינים.
כן. מבחינתם, העולם הזה לא מנוהל בידי בורא כל יכול. יכול להיות שיש בורא, אבל לרגע שהוא ברא את העולם, הוא נטש אותו. נטש. כמו שעושים, לוקחים איזה כזה של בלונים בסבון. עושים, משחררים את הבועה. ברגע זה, הבועה הזו נתונה לחסדי הפיזיקה. נגמר. נכון שהוא נפח את העולם. אבל ברגע שהוא נפח אותו, העולם הוא חלק מכללי המשחק הטבעיים. ואין גורם כל יכול שמנווט את הדברים. מכוון את העולם לתעודתו. הרצון האלוקי לא מעורה בתוך הבריאה. לא זורם באורכי הבריאה. זה לא לב שפועם בגביית הבריאה. זה העניין. זה התפיסה הזאת.
כאילו מה, העולם ג'ונגל?
ודאי. כל דעלים גבר, סוס ורוחבו. אני רוכב עליך, אתה רוכב עליי, זה כל הסיפור. סוס ורוחבו. כך מסבירים. תפיסה המצרית, סוס ורוחבו. זה התפיסה. בואו נמשיך הלאה. שנית, אני חוזר לזה. סליחה. בראש ובראשונה עלינו להכיר בעובדה שעינוי עצמי לא מביא להתקדמות מבחינה רוחנית. עד לפה הגענו פעם שבוע. שנית, נזכיר לעצמנו שוב ושוב את הפרדוקס של הקבלה העצמית, כן? פרדוקס שמביא לקבלה עצמית. קבלה עצמית זה לקבל את עצמי. מה זאת אומרת לקבל את עצמי? לקבל את עצמי, פירוש הדבר, לקבל את העובדה שאני ראוי. אני ראוי, זה נקרא לקבל את עצמי. לקבל את עצמי זה לא רק להגיד, טוב, אני קיים. לקבל את עצמי זה לקבל את עצמי בצורה שבה אני נמצא להגיד, אני ראוי, כן, חטאתי, פשעתי, אביתי, אבל אני מקבל את עצמי. לא שאני מתעלם מחטאיי, אבל למרות כל מה שחטאתי, אני מקבל את עצמי. כי הקבלה העצמית היא נשענת על ההבנה שנבראנו בצלם אלוקים. היסוד הסגולי, שלא זזה הסגולה ממקומה, חביב אדם שנברא בצלם. קבלה עצמית מתאפשרת, הודות לשתי דברים. היא תגיד את שלה מיד, אני רוצה להגיד לפני כן את שלי, לא את משוחד על ידי מה שהיא אומרת, כי אני לא יודע מה היא אומרת. קבלה עצמית היא מבוססת על שני דברים. א', הידיעה שנבראתי בצלם אלוקים, ב', כאדם בעל גוף, כאדם בעל גוף מה? אני יכול לחטוא. הקבלה העצמית מבססת על שני הנחות יסוד, ודווקא בסדר הזה. א', נבראתי בצלם אלוקי. יסוד סגולי אינסופי שמשאיר לי מעגן בטוח תמידי רק כשארצה. תמיד אני יכול לחזור לשם.
רק נחדל.
סוג של, זה לא, כן. כן, כן, כן. סוג של. זאת אומרת, יש לי לחזור תמיד. והנחת היסוד השנייה, למרות שיש בי יסוד סגולי, סוף סוף הנשמה נמצאת בתוך גוף. וכאדם בעל גוף אני עלול לחטא, אבל לא בגלל שאני עלול לחטא אין לי אפשרות לחזור חזרה אל הנשמה. אתם מבינים? עכשיו רוצה להגיד יותר מזה. יפה, לא, אבל יותר מזה, יש בחירה קודם כל. הנחת היסוד הכפולה הזאת היא, שממזגים אותה יפה ביחד, אין סתירה בין שני החלקים שלה. אדם, בעל נשמה, יכול לחטא, ואדם חוטא, יכול לחזור נשמתו. זאת אומרת, שמרכיבים את שתי הנחות היסוד ונותנים לכל חלק של המשוואה את משקלו הראוי, אני חייב להדגיש, את משקלו הראוי, למה אני אומר את משקלו הראוי? כי צריך לדעת, צריך לתת לסגולה את משקלה הראוי, כן? ולחטא את המשקל הראי שלו. החטא הוא מקרי. הוא אפשרי, אבל הוא מקרי. כשאנחנו ממזגים את שני הנחות היסוד האלו, האדם מקבל את עצמו בשלימות. אסור לאדם לקבל את עצמו רק מצד הכרת הסגולה, ולהתעלם לחלוטין מן העובדה שהוא גם חוטא. אסור לו לקבל את עצמו רק מצד אפשרות החטא, בלי לדעת שמה? שהוא יכול לחזור בתשובה. כן? ברגע שאנחנו מפרים את האיזון בין שני חלקי המשוואה האלו, הקבלה העצמית או שלא תיתכן, או שהיא תהיה שקרית. עכשיו, כל אחד יבדוק למה הוא מקבל את עצמו. יש אנשים שמקבלים את עצמם כיוון שהם לא מצפים מעצמם לכלום. חטאתי, עוויתי, זה אני, זה אני. זה קבלה עצמית? זה קבורה עצמית. זה לא קבלה עצמית. ויש אנשים שהם תופסים את עצמם רק מצד היסוד הרוחני. זה יסוד הרוחני, אני כזה, רוחני כזה, לא משנה מה אני עושה, אני גם יכול ללכת עם נשים אחרות, זה אני רוחני, אני אקר. כן? זה גם לא טוב. צריך שיהיה חיבור בין השניים. אמונה עמוקה ביסוד הנצח שפתוחנו. ובחינה שנייה, לקיחת אחריות על מעשינו. זה האיזון המופלא שבגב לצפת. אני לוקח אחריות כי אני בעל נשמה. אני יכול לחטא, אבל כשאני חוטא אני לא משלים עם כך, כי אני בעל נשמה.
זאת אומרת שאני חוטא...
מה?
בגלל שאני בעל נשמה.
לכן אמרתי דווקא בסדר הזה, אני ציינתי, שבשני צדדי המשוואה אנחנו צריכים להניח בראש קודם כל את היסוד הסגולי. חשוב ביותר, היסוד הסגולי. אגב, היסוד הסגולי מופיע גם בתחילת חיי האדם, תשימו לב. הרי מה זה חינוך טוב? שאבא ואמא נותנים לילד את הרגשה שהוא רצוי תמיד. ברגע שהילד מתחיל לגלות בקיאים בקבלה הלא מותנית של ההורים, פה מתחילות הבעיות. פה הוא כבר לא בטוח שאם הוא יחטא, יהיה מי שאוהב אותו. פה מתחילות הבעיות. אחרי זה, זה משליך ומקרין גם על יסודות האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. הוא מתקשה להאמין שהקדוש ברוך הוא סולח להוכיח שהוא חטא. מכיוון שכאשר אני חטאתי בבית הוריי, ההורים אהבו אותי רק כשהבאתי ציון של 80 ומעלה. השתלויה בדבר, דוד. ברגע שאני קלטתי, במיוחד כילד רגיש, הוא קולט את הכל דרך חוויה רגשית, ברגע שקלטתי שאהבת הוריי אליי זה בתנאי מאוד מסוים, התחלתי להאמין שאני לא יכול לקבל את עצמי בכל מצב. אני יכול לקבל את עצמי רק אם אני מצליח. זה הבעיה. אז אתם רואים שהיסוד של הקבלה העצמית הוא מופיע בתחילת חיינו. לאחר מכן, שאדם חווה את החוויה הזו בילדות, קל לו הרבה יותר לצייר את הציור האמוני, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו תמיד, ושקרבו בקרבו תקועה נשמה אדירה, שהיא היסוד של הסלחנות והמכילה ואפשרות התשובה, ואז קל לו יותר ליצור את המשוואה הזו על שני חלקיה באופן מוזן. ואם הוא לא זוכה, למהלך הגידול והחינוך הזה, הוא תמיד יכול לחזור בתשובה, אבל יהיה לו מהלך טיפ-טיפה יותר קשה. הוא צריך לעבוד על זה.
אז מה הבחירה פה?
איפה?
זה שאם ההורים שלו הכתיבו
לו איך... יש לו בחירה. הוא לא מחויב, חס ושלום, הוא לא מחויב הוא לא מחויב להיות תקוע שם. ברגע שהוא מתבגר, הוא מגלה שיש לו כוחות, יש לו אחריות, יש לו בחירה חופשית. הוא יכול להחליט שלמרות ההקדמות, או למרות המשקעים האלו, אני מחליט אחרת ואני מחדש את הקשר עם נשמתי. היא עדיין מצויה. היא עדיין מחפשת ומחכה לתשומת ליבי כלפיה. ואני אחדש את הקשר איתה. אני אחדש את הקשר איתה. זה ייקח לי זמן, צריך ללמוד תקופה מסוימת. אני צריך להתחכך עם דמויות שמבחינתי הם אות ומופת לקבלה מאוזנת כזו. ולאט לאט, זה בסדר. כזה שהוא גם מכוון אותנו לאותה מוקדי השפעה שיחדשו ויבריאו וירפאו את השבר הזה. אנחנו מכירים סיפורים כאלה בלי סוף. בעלי תשובה שהגיעו מרקע מאוד שלא, לא של קבלה פשוטה, בלא תנאי. אנחנו מכירים את זה. מכירים את זה מעצמנו, כל אחד במידה שלו. מכירים את זה מאחרים. וברוך השם, אנשים מוצאים מדרכם. זה אתגר, זה קשה. זה התמודדות. אנשים כאלה, גם כאשר הם מאוד מתאמצים, כן, להכיר את נשמתם מחדש, ולהישמע לה, וללכת בעקבותיה, הם עדיין צריכים להתמודד מפעם לפעם עם בעיות של קבלה עצמית. משקעי העבר עולים מפעם לפעם, מתוך המרטפים. עולים מפעם לפעם ואומרים, נו, בינינו אחי, מסתכל עליהם, לא, מי אתה? מה אתה מנסה עכשיו פה? שחק אותה כאילו, כן, איזה, יש לך נשמה גדולה וזה, כאילו, הכל פתוח לפניך בינינו. ואנחנו צריכים להתמודד עם הקריצות האלו. זה מאבק פנימי שהוא נמשך כל החיים, כל החיים. מי פחות ומי יותר. כן, מה רוצה להגיד, יעקב?
אבל צריך לגבי אהבה, שהיא תלויה, היא לא תלויה בשביל דבר, אבל צריך שיהיה הגבלות. עם ילד למשל, צריך שיהיה, כאילו, יש אהבה שהיא יותר מדי אהבה.
בטח.
למשל, שיכול להיד על עצמי.
לא, אז ברור.
ששם כאילו יותר מדי חופש.
כן, כן.
צריך גבולות, מאוד ברורים.
זה ודאי, זה ודאי.
דברים מאוד ברורים, מאוד מדויקים.
אני גם אסביר, אני אסביר למה זה. זאת אומרת, למרות שאנחנו מדברים על אהבה בלא תנאי, אתה רוצה לתת את התשובה?
לא, עוד דבר להוסיף.
כן.
כאילו, אני אוהב אותך, וגם שאתה, למשל, שעשיתי אני בעבר חטאי,
כן.
בבית, אז אבא שלי תמיד היה אוהב אותי, והיה בא ומשחרר אותי, ודואג לי, ומציל אותי מרגעים כל כך סבוכים, כל כך קשים, כל כך לא פשוטים, אבל אמרתי לעצמי, עכשיו אני אומר לעצמי, כאילו בראש, אולי אם הוא היה מעניש אותי, אם הוא היה מגביל אותי, אם זה היה לטובתי, אולי אם הוא היה צועק עליי, ולא רק מלטף אותי. זה היה בשבילי,
אבל ככה... אני מבין, כן, אני מבין מה שאתה אומר, תראה, יש שני סוגי אהבה. יש את האהבה הטבעית שאוהבים את הילד. כשאנחנו מדברים על קבלה עצמית, מהסוג שאנחנו דיברנו עליה, צריך להבין, שקבלה כזו שמקבלים את הילד, זה נובע מתוך אהבה אמיתית לילד. מה אני מתכוון? יש אהבה שאינה אמיתית לילד. מה זה אהבה שאינה אמיתית? הרי אמא אוהבת את הילד שלה, אמא עוד אוהבת את הילד שלה. אלא מה? האהבה הזו מתבטאת בזה שהיא לא שמה לו גבול. זה אהבה טבעית. לכן צריך אמא ואבא. למה? כי האמא, אצלה, האהבה כלפי הילד היא אהבה טבעית. ואהבה טבעית בטבעה, כן, היא גולשת למותרות ביחס כלפי הילד. כלומר, היא מותחת את הגבולות שלו, יותר, את גבולות היתר, את גבולות האפשרויות של הילד. לכן צריך את האבא, שהוא מנותק יותר מהרגשות האלו, והוא יכול לבוא עם נקודת מבט אחרת של מה? של מה טוב לילד באמת בעתיד. לכן שמע בני מוסר אביך. האב הוא בא מצד המוסר, הוא בא מצד ההתבוננות על התנהגות הילד, איזה התנהגות היא תעלה בקנה אחד עם עתידו הרוחני. ואיזה התנהגות היא מחבלת באפשרות של הופעת נשמתו. כך הוא מתנהג לילד. אז כל אהבה שהיא בעצם פורקת את הגבולות כלפי הילד, זה אהבה טבעית. והיא חולשה גדולה. אבל אהבה שמציבה גבולות, זה לא אומר שלא מקבלים את הילד. אנחנו מקבלים אותו. מתי שמקבלים אותו? אבל הקבלה לא אומרת שאנחנו ניתן לו להתנהג בכל צורה שהוא רוצה, כי אחרת הקבלה הזו אין לה על מה שתסמוך. כי אנחנו מקבלים אותו בגלל נשמתו. אבל אם הוא יתנהג ככה, נשמתו לא תתגלה. אז מה זה יועיל? מה זה יועיל? בן סורר מורה נהרג על שם סופו. אתה יכול להגיד קבלה, קבלה, קבלה. בין סורר ומורה, נהרג על שם סופו. כי בצורת ההתנהגות הזו, בסופו של דבר הוא ילסתם את הבריות, ובסוף יהיה השם על רצח. עדיף להרוג אותו עכשיו. כן?
איך זה
מסתדר
עם מה שאמרת מקודם, שיש לאדם גוף ויכול לחטוף, ומצד שני,
תלוי מה מדרגת החטא של האדם. יש מצבים שאדם חוטא באופנים כאלו, שתקנתו זה רק תיקון, לא בעולם הזה, אלא בעולם הבא. כלומר, מוטב ימות זכאי ולא ימות חייב. כן? כי אנחנו משערים שהתגלגלות החיים שלו תהיה בכיוון של תוספת חטאים. זו שאלה אם בן סורר מורה זה פרשה שבכלל יכולה להתקיים, יש בזה ריבוי של תנאים שכמעט כמעט לא מאפשרים שדבר כזה יהיה. כן, באמת, כן. אבל הרעיון הוא שיש מצבים שאדם עשוי, אנחנו משערים שצורת החינוך שלו תביא אותו לחטאים כל כך כבדים, שעדיף לנתק בנשמתו וגופו עכשיו, במקום שהגוף יחטא ויחטא, ואז התיקון הרבה יותר מסובך. יש מצבים כאלה, זה מאוד מאוד נדיר. מאוד מאוד נדיר. הקדוש ברוך הוא מחליט על מי להפעיל את השיטה הזו. אנחנו לא רשאים, כן?
כמו חנוך.
יפה, שחנוך לקח אותו אלוקים, כדי שלא יחטא. נכון, שלא ירשיע כבני דורו. היה קל דעת וקל להרשיע. כך אומר, יפה מאוד. חנוך, זה היה דוגמה. והתהלך חנוך את האלוקים. כן, נכון, נכון. יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, אז בואו נראה, מה אנחנו... לא ראינו את הפרדוקס. אמרתי את שלי, אבל לא נתתי לה לדבר. אני באמת לא יודע מה אני מתכוונת להגיד, אבל פעם הבאה אני אכנס לפסקה הזו. בסדר, כי אנחנו כבר ממש הגענו לקצה. אז נעצור כאן.